שלום לכולם. בפרק זה נספר את הסיפור המרתק של אחת הדמויות החשובות ביותר שקמו לעם ישראל בדורות האחרונים. דמות שהשפיעה ומשפיעה עד היום על עיצוב החברה הישראלית, ושהעזה לשבור מוסכמות ולחדש דרכים כנגד כל החשיבה המקובלת סביבה. הרב קוק העז להתחבר עם החלוצים בתקופה של כיתוב בין המחנות. הקים ותמך בבית הספר שמחברים קודש וחול, עודד אומנות ושירה, והקים את הרבנות הראשית לישראל. ניתן לומר שהוא אחראי לשינוי פניה של היהדות בדורות האחרונים. בשנת 1865 נולד בארץ לטביה, בעיירה גריבה, בן קטן שהוריו קראו לו אברהם יצחק ושם הכינוי שלו היה יצקי. הרב קוק היה בן בכור לשמונה ילדים שנולדו אחריו. לאביו של הרב קוק קראו שלמה זלמן קוק. הוא היה בוגר ישיבת וולוז'ין והלך בדרכו של הגאון מווילנה, שהיה מנהיג הזרם הליטאי או המתנגדים בכינויו ביהדות באותו דור. לאמו של הרב קוק קראו פרל זלטה. היא הייתה ממשפחה חסידית, ואביה היה מקורב לאדמור חב"ד הצמח צדק, שהמשיך את דרכו של האדמור הזקן, מייסד חב"ד ומתלמידיו של הבעל שם טוב. בבגרותו של הרב קוק היו בחדר העבודה שלו שתי תמונות, תמונה אחת של הגאון מווילנה ותמונה אחת של האדמור הזקן. בכך ביטא הרב קוק את הרצון שלו ואת שליחות חייו לאחד את כל השיטות ולייסד שיטה חדשה שמחברת את הגישות השונות בעם ישראל לדרך אחת מאוזנת שכוללת את הצדדים הטובים שיש בכל שיטה ומאחדת ביניהם. עד גיל 9 למד הרב קוק עם אביו בבית המדרש בגריבה. מסופר שכשהיה בן 9 כבר נשא דרשות בבית הכנסת הזה והחל לחבר פירוש לשיר השירים. לאורך ילדותו היה הרב קוק בקשר עם הרב ראובן לוין, שהיה הרבה של העיר דווינסק הצמודה לגריבה. הרב לוין היה דמות מיוחדת, הוא היה תומך נלהב של התיישבות בארץ ישראל והתנגד לשיטת הפלפול שהייתה נהוגה בישיבות באותה תקופה. ניתן לומר שבהשפעתו הלך הרב קוק ללמוד אצל הנציב מוולוז'ין, שגם הוא התנגד לשיטת הפלפול, ולאחר מכן עלה לארץ ישראל בהשפעתו והקים שם את הרבנות הראשית. בגיל 15 הלך הרב קוק ללמוד כשנתיים אצל הרב אליעזר דון יחיה, שהיה רב של העיר לוצין שבלטביה שקרובה לגריבה. גם הרב דון יחיה היה תומך נלהב בהתיישבות בארץ ישראל. הוא השפיע על בני משפחתו לעלות לארץ, ובעת שהתפרסמה הצהרת בלפור הוא עשה עצרת חג בבית הכנסת ונתן שיעור בנושא המצוות התלויות בארץ. הוא התרים כספים רבים לטובת ההתיישבות, ולאחר מותו נרשם שמו של הרב דון יחיה בספר מיוחד של הקרן הקיימת לישראל. לאחר לימודיו אצל הרב דון יחיה, חזר הרב קוק לתקופה קצרה לבית הוריו, אבל בשנת 1883, בעת שהיה הרב קוק בן 17, הוא יצא לקריבה של יד העיר וילנה, ובדרך לעיר נשבר גלגל העגלה, והם נתקעו בעיר סמרגון. עד לתיקון העגלה התארך הרב קוק אצל רב העיר, הרב חיים אברהם שפירא, והרב חיים אברהם שפירא התרשם מאוד מהרב קוק ושכנע אותו להישאר ללמוד בעיר והוא יספק את כל צרכיו. הרב קוק אכן נשאר שם במשך שנתיים. לרב שפירא היה ידיד בשם הרב רבינוביץ' תאומים, או בקיצור האדרת, שהיה הרב של העיר פונוביץ'. כאשר הרב שפירא שמע שהאדרת מחפש חתן לבנו, הוא המליץ לו מיד על הרב קוק, והאדרת הפך באמת לחותנו של הרב קוק והשפיע עליו רבות. בהשפעת האדרת, הלך הרב קוק עוד לפני החתונה ללמוד בישיבה מפורסמת ביותר באירופה, ישיבת וולוז'ין, שעומד בראשה נקרא הנציב מוולוז'ין. הרב קוק נודע כעילוי בישיבת וולוז'ין. הוא הקפיד ללמוד ולדבר עם חברה בשפה העברית, ומסופר שהיה לומד יום ולילה והספיק ללמוד 60 דפי גמרא בעיון מדי יום. בראשות הישיבה עמדה הדמות שהשפיעה רבות על הרב קוק, הרב נפתלי יהודה ברלין, הנציב, והרב קוק הושפע ממנו כל כך עד שקרא לבנו צבי יהודה על שמו של הנציב. מסופר שהרב צבי יהודה ברלין, הנציב, לא הצטיין בלימודיו בשנות ילדותו, ואת עיקר גדלותו הוא רכש על ידי התמדה ושקדנות רבה. לאחר שחותנו של הנציב, שהיה ראש ישיבת וולוז'ין לפניו, נפטר, שמו את הנציב בתור ראש הישיבה, ולצידו את הרב חיים סולובייצ'יק. אבל שני האנשים היו שונים בתכלית זה מזה. הרב סולובייצ'יק נטה לפלפול וחדשנות לימודית, ולא הנציב נטה ללימוד על פי המקורות הראשונים ללא פלפול רב. העניינים הסתבכו כל כך עד שוועדת רבנים התכנסה והחליטה שהנציב יהיה ראש הישיבה והרב חיים יהיה סגנו. במשך 12 שנה כיהן הרב חיים סולובייצ'יק כסגנו של הנציב, ולאחר מכן הוא עזב לכהן כרבה של העיר בריסק, והנציב נשאר כראש ישיבת וולוז'ין היחיד. בגיל 20, בהיותו וולוז'ין, נפגש הרב קוק עם הרב יחיאל מיכל אפשטיין, מגדולי הפוסקים של אותה תקופה, שכתב את הספר ערוך השולחן, ובפורים של אותה שנה קיבל הרב קוק מהרב יחיאל מיכל משלוח מנות מיוחד, הסמכה רשמית לרבנות. בגיל 21, חוזר רב קוק לפונוביץ' ומתחתן עם ביתו של רב העיר האדרת שקראו לה אלטה בת שבע. בנישואים אלו נולדו לו בת אחת שמתה בגיל צעיר ובת נוספת שנקראה פרידה חנה. רבי ישראל מאיר מרדזין, או בכינויו החפץ חיים, היה גדול הדור באותה תקופה והקים חבורה של תלמידים כהנים שילמדו מסכת קודשין כדי להכין את עצמם לבניין בית המקדש. הרב קוק שהיה כהן בעצמו הצטרף לקבוצה הזו ולמד איתם בשהותו בפונוביץ' ביחד עם חותנו. בשנת 1888 נולדה ביתו של הרב קוק, פרידה חנה, אבל המצב בבית האדרת היה בכי רע. האדרת מספר בכתביו שמרוב עוני לא היה להם מיטות לישן עליהם, והאדרת היה ישן על כיסאות במטבח. לאור המצב, עודד החפץ חיים את הרב קוק לקבל עליו משרת רבנות, והפנה אותו לעיירה קטנה בשם זוימל, שקיבלה על עצמה את הרב הצעיר והמבטיח. העיירה זוימל הייתה עיירה כפרית עם אווירה שקטה ללא רוחות מודרניות. תושבי העיירה עסקו בגידול פשטן, וייתכן שהדבר תרם להיכרות של הרב קוק עם צורכי החקלאות, ובעתיד, כאשר הוא פסק בנושא שנת השמיטה, הוא פסק באופן מקל, והיתר להשתמש בהיתר מכירה כדי להקל על החקלאים. זמן קצר לאחר הולדת ביתו, חשה אשתו ברע, ולאחר זמן מה נפטרה. הרב קוק התאבל עליה במשך שנה, ולאחר מכן קיבל את הצעת חותנו להתחתן עם הבת של אחיו התאום של חותנו, אחיו של האדרת, שלביתו קראו רייזה רבקה, וממנה נולדו לרב קוק עוד בת ובן נוספים. בשנת 1891, בהיותו בגיל 27, נולד לרב קוק בנו וממשיך דרכו הגדול הרב צבי יהודה. בשנה זו כותב הרב קוק את ספרו הראשון, חבוש פאר, שעוסק במצוות הנחת תפילין וחשיבות המיקום המדויק של התפילין על הראש. לאורך אותה שנה מסתובב הרב קוק בעיירות שונות כדי לקדם את ספרו, ובאחת העיירות הוא פוגש את הרב אלישברג, רב העיירה בויסק. מפגש זה ישנה את מהלך חייו הנוכחי. הרב מרדכי אלישברג נולד בקובנה וכבר בגיל 8 נקרא העילוי. הוא למד בוולוז'ין והפך בהמשך לרב העיר בויסק. במהלך חייו היה מהתומכים המרכזיים ביותר של הציונות במזרח אירופה. הוא שכנע אנשים להשתרף לתנועה הציונית, כתב רבות בעיתונים שונים ונבחר לוועד מוביל על ידי ארגון חובבי ציון. בשנת 1889 נפטר הרב אלישברג, והרב קוק, בהיותו עדיין בחור צעיר, בן 25, הלך להספיד אותו בעירו. בני העיר התרשמו מאוד מההספד, והתרשמו מהבחור הצעיר, והזמינו אותו לכהן כרב בעירם. אבל לאור גילו הצעיר, הוא סירב, ורק לאחר 5 שנים, נעתר לבקשתם סוף סוף, והסכים לשמש כרב העיר בויסק הגדולה יותר. כאשר רצה הרב קוק לעזוב את העיר זוימל, ניסו אנשי העיר למנוע זאת, והעגלונים עשו שביתה ארוכה. עד שאנשי בויסק נאלצו לשלוח עגלונים מעירם כדי להביא את הרב קוק אליהם. בבויסק נפגש הרב קוק עם רוחות ההשכלה המנשבות באירופה, וכתב שם ספר בשם מורה נבוכים החדש, שמתמודד עם רעיונות המודרנה בגישה נועזת וחדשנית יותר. אחד הטיעונים של הרב קוק היה שאין צורך להילחם או להתנגד לתורת האבולוציה, וניתן להסביר את כל סיפורי הבריאה שסותרים אותה כרעיונות מטאפוריים רוחניים. יתר על כן, הוא טען שהרעיונות של האבולוציה מבטאים מבט אמוני שרואה בעולם מקום מתפתח ומשתכלל כל הזמן כתוצאה מהרוח האלוהית ששוררת בבריאה. באופן זה הפך הרב קוק את טיעוני הכפירה לרעיונות שלא רק שאינם מחלישים את האמונה, אלא אפילו מחזקים אותה. באותה תקופה מפרסם הרב קוק מאמר מיוחד בעיתון הפלס בשם חזון הצמחונות והשלום. במאמר זה טוען הרב קוק שהמוסריות בעולם הולכת ומתקדמת, ומטרתם של מצוות התורה היא לכוון אותנו לערכים מוסריים נעלים יותר שאי אפשר להכיל את כל משמעותם בדורות המוקדמים. לאור זאת מסביר הרב קוק כיצד הרבה מצוות התורה בנוגע לאכילה מרמזות ומכוונות את עם ישראל לחזון עתידי שבו כל האנושות תהיה צמחונית. לדוגמה, האיסור לאכול בשר עם חלב מחנך את האדם לחוש שיש הבדל בין רצח של בהמה לבין אכילת החלב שלה. כמו כן, מצוות כיסוי אדם נועדה להראות את הבושה שיש לנו בעריקת הבהמה לשם אכילת הבשר שלה. ומצוות שעטנז נועדה להרחיק את האדם מגזל של הצמר של הבהמה. באופן זה מתחבר הרב קוק לערכים מודרניים יותר, והראה שגם מקורם של ערכים אלו רמוז בתורה ובמסורת היהודית. בשנת 1902 נפטר רב העיר יפו, שהיה שייך לאנשי היישוב הישן. במשך שנתיים חיפשו הציבור ביפו רב חדש שיתאים יותר לאופי של אנשי היישוב החדש, אבל ללא הצלחה. לבסוף הם פנו לאדרת, שהיה באותה תקופה בירושלים, והוא פנה לחתנו, הרב קוק. באותה תקופה ביקר הרב קוק בישיבת טלז, וחש את האווירת הלימוד הישיבתי שהייתה בה. הוא הוזמן להיות משגיח בישיבה, והתלבט האם לעזוב את העבודה הרבנית ולשקוע בלימוד ישיבתי, או לעבור ליפו כרב העיר. לבסוף שלחו אליו אנשי היישוב ביפו את רבי יואל משה סלומון, ששכנע אותו לעלות ארצה ולהיות רבה של העיר יפו והמושבות. בהיותו ביפו נפגש הרב קוק עם תלמיד מיוחד שעתיד להיות אחד מהיורשים הרוחניים הגדולים ביותר שלו, רבי יעקב חרלאפ. הוא היה שייך לעדה החרדית בירושלים, ואביו היה אפילו דיין בבית דינו של הרב דיסקין, שייצג את הזרם הקיצוני ביותר שהתנגד לציונות ולרב קוק. הוא לא התחבר לשיטת הפלפול שהייתה נהוגה באותה תקופה, והתקרב לרב מיכל שפירה, שקירב אותו לתורת הסוד ולימוד הקבלה. הרב חרלאפ היה חולני ובעל אופי יותר רגמומי. בהיותו בן 21 ירד ליפו לרחוץ בים והלך לבקר בבית הכנסת של הרב קוק. בהיותו בישן ביקש מהרב פסח פרנק שיכיר ביניהם, הפגישה בין השניים הייתה פגישה בין שני הפכים. הרב קוק מלא אנרגיה ושמחת חיים, ואילו הרב חרלפ בעל עצבות פנימית. אך החיבור הזה היה חזק מאוד, והרב חרלפ הצהיר שמצא לעצמו רב. לאורך כל הקשר ביניהם דאג הרב קוק להדגיש בפני הרב חרלפ כמה חשוב לשמור על שמחה וכוחות חיים, ועודד אותו לשמוח ולהיגמל מהדרך הדיכאונית שהייתה לו. בהיותו ברב ביפו, מקים ותומך הרב קוק בשני מוסדות מרכזיים שמשלבים לימודי קודש וחול. מוסד אחד הוא בית ספר תחכמוני, שהוקם על ידי יוסף הלוי שלזינגר. הוא היה מהראשונים שתמכו בהכנסת לימודי שפה זרה ומקצועות חול לבית ספר דתי, והרב קוק תמך במוסד, אבל התנה את תמיכתו באישור תוכניות הלימוד שלו על ידי הרב קוק. מוסד נוסף הוא הישיבה הגבוהה שהקים הרב קוק ביפו, אשר תוכנית הלימודים שלה כללה לימודי מחשבת ישראל, פילוסופיה, מדעים, ואף אפשרות לעסוק במלאכה בבית מלאכה באזור. באופן זה רצה הרב קוק לגאול את היישוב הישן מהעוני והליוות שהייתה בו, ולחבר אותו לרוח המתחדשת של היישוב החדש. פעולה נוספת שעשה הרב קוק כדי לחבר את היישוב הישן ליישוב החדש, הוא הוצאת ספר שכולל 7 מאמרים, שחציה מיועדים לאנשי היישוב הישן, ומדברים על חשיבות השמחה והעשייה החומרית, וחציה מיועדים לאנשי היישוב החדש, ומדברים על החשיבות של האמונה באלוהים, ותפיסה נכונה של היהדות שאיננה סותרת את כוחות החיים והתפתחות המעשית. לספר הזה קראו עקבי הצון. לאנשי היישוב החדש כתב הרב קוק במאמרו דעת אלוהים שאלוהים איננו ישות חיצונית למציאות, אלא הרוח החיה שפועלת בכל הדברים. מתוך תפיסה זו ניסה הרב קוק לעודד את אנשי היישוב החדש להבין שהאידיאלים שלהם ותחושת השליחות שיש להם מהווה חיבור לרוח אלוהים השורה בעולם. בכל מעשיהם החילוניים לכאורה הם בעצם חלק מעבודת השם, לא פחות מהנחת תפילין וקיום מצוות. דברים אלה עוררו כמובן את זעמם של אנשי היישוב הישן בירושלים, והביאו להחרמה והוצאת פשקבילים על הרב קוק, שעז לחרוג מהתפיסה החרדית המקובלת שרואה בחלוצים כופרים ומורדים בהשם. לאנשי היישוב הישן, לעומת זאת, אמר הרב קוק במאמר הדור, שיש להבדיל משני סוגי חינוך. חינוך בדרך הכובש, שמטרתו להדחיק ולצמצם את רוח האדם ולכבוש את אהבותיו, למען דרך התורה התובנית, לעומת חינוך בדרך הישר שמטרתה להראות לאדם את האידיאלים הגדולים שעליהם מדברת התורה ולגרום לו להיסחף מרצונו אחרי המסרים האלו ולהתאים את עצמו לחוקי התורה מתוך רצונו העצמי. טענת הרב קוקי שבשנות הגלות היה עם ישראל במקום נמוך מבחינה תודעתית ולאומית ולכן התאימה לו יותר דרך הכובש, אבל בדורנו, בדור הגאולה, חלה התבגרות מסוימת ברוח העם ויש ללכת בדרכי חינוך עדינות ומעודדות יותר של דרך הישר שפונה לרצונו של האדם ולא רק לכפייה חיצונית עליו. בשנת 1907, כאשר היה הרב קוק בן 42, נולדת ביתו אסתר יעל, ובאותה שנה ביתו פרידה חנה מתחתנת. בשנה האחרונה להיותו ביפו, מארגן הרב קוק מסע מיוחד, שנועד לחבר את היישוב הישן ביחד עם היישוב החדש. הוא פונה לרב זונלפד, שהיה מראשי היישוב הישן, ומשכנע אותו לצאת איתו למסע בין מושבות החלוצים. כלפי הרב זונלפד הציג הרב קוק את המסע כדאגה לצורכי הדעת של המושבות, אך כלפי פנים ראה בכך הרב קוק פתיחתו, של חיבור מחודש בין הקבוצות השונות. במהלך המסע עברו הרבנים במושבה פוריה. שם הם אכלו בחדר אוכל צדדי, כיוון שחדר האוכל המרכזי לא היה כשר. לפתע שמעו הרבנים כל שירה וריקודים בחדר האוכל. הם נכנסו לשם וראו שהחלוצים רוקדים ושרים שירי ארץ ישראל. הם נכנסו בין הרוקדים ודיברו איתם, ולפתע יצא הרב קוק עם אחד החלוצים, וחזר לאחר כמה דקות כשהוא לבוש בבגדי חלוץ, ואילו החלוץ לבוש בבגדי הרב קוק. ככה הם רקדו בהתלהבות במשך זמן רב, והרב קוק דיבר עם החלוצים על חשיבות החיבור בין היישוב הישן ויישוב החדש, ועד כמה עליהם לפשוט את התדמית החיצונית ולהביט בפן המאחד שיש בין הקבוצות. בשנת 1914 הזמינו חברי אגודת ישראל את הרב קוק להיות חבר של כבוד ולהרצות בפניהם בכינוס של האגודה בגרמניה. הרב קוק היסס האם לצאת מארץ, אבל החליט בסופו של דבר לאתר לבקשתם ונסע לגרמניה. באותה שנה החלה מלחמת העולם הראשונה, והרב קוק שהיה נתין רוסי נחשב הן בגרמניה והן בארץ ישראל שהייתה בשליטה טורקית לאזרח של מדינת אויב ולא יוכל לחזור אליה בחזרה. לאחר כמה סידורים נסע הרב קוק לשוויץ וגר שם במשך שנתיים ללא יכולת לחזור לארץ וללא אמצעים כספיים. בהיותו בשוויץ בא לבקר אותו אדם צעיר בן 29 בעל שיער ארוך. הרב דוד הכהן שנולד ברוסיה ולמד בישיבות ליטה תוך שהוא מקבל עליו את שיטת המוסר. במהלך השנים נסחף הרב דוד הכהן אחרי רוחות ההשכלה והלך ללמוד באקדמיה בפטרבורג, ולאחר מכן הלך ללמוד פילוסופיה באוניברסיטת פייבורג שבגרמניה. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, גורש הרב דוד הכהן מגרמניה, ועבר ללמוד באוניברסיטת באזל שבשוויץ. במהלך השנים האלו, אולי כדאי להישמר מהשפעת האווירה החילונית של האוניברסיטאות, גזר על עצמו הרב דוד הכהן נזירות, ולכן הוא העריך את שערו, התנזר משתיית יין, ואף דגל בצמחונות במשך כל ימיו. בפגישתו עם הרב קוק מספר הרב הנזיר שלא התרשם כל כך מידע פילוסופי המדעי של הרב קוק, אבל למחרת בבוקר הוא שמע את הרב קוק מתפלל תפילת שחרית בהתלהבות עצומה והבין שמצא לעצמו רב. הרב הנזיר ליווה את הרב קוק במשך כל ימיו והפך להיות העורך המרכזי של כתביו עוד בחיי הרב קוק. הרב קוק הפקיד בידו את יומני הכתיבה שלו והרב הנזיר ערך מהם את סדרת הספרים אורות הקודש שמארגנת את שיטת הרב קוק בסדר פילוסופי שיטתי. בשנת 1916, בהיותו בן 51, קיבל הרב קוק הזמנה מקהילת מחזיקי הדת בלונדון לשמש כרב הקהילה. הוא הסכים בתנאי שכאשר תיגמר המלחמה הוא מיד חוזר לארץ ישראל. התעצמותה של התנועה הציונית הפריעה באותו זמן לא רק לקהילה החרדית אלא גם לקהילה החילונית המשכילה של אותו דור. הם ניסו להתערב בציבור הכללי ולכן שאפו להגדיר את היהדות כדת ולא כבעלת שאיפות לאומיות, וכך יוכלו להישאר דתיים בתוך הלאום האנגלי. הרב קוק לחם בגישה הזאת, נעם והטיף שהיהדות היא לא רק דת אלא לאומיות, ואי אפשר להפריד את הדת מהלאומיות היהודית. דבר זה השפיע על הפרלמנט הבריטי לקדם את הצהרת בלפור שנכתבה באותה תקופה. באותה תקופה בירושלים ישנם שני רבנים שונים מאוד זה מזה, רב שמואל סלנט, שהתמנה לרב של ירושלים בשנת 1865, שנה לאחר הולדת הרב קוק. הוא היה מתון יותר ביחס הציונות ובפסיקותיו, מספר שהתקשה בכתיבה וקריאה והיה פוסק מתוך הזיכרון המצוין שהיה לו, ובנוסף היה בעל חוכמה מעשית. מסופר שפעם אחת בא אדם עני לשאול אותו האם אפשר להכשיר סיר בשר שיתערב בו קצת חלב. הרב סלן קרא על החלבן והבין ממנו שהחלב מעורב במים וכך התיר את האוכל לאיש העני. אבל בשנת 1877 עלה לירושלים הרב יהושע ליב דיסקין שהיה מחמיר בפסיקותיו והתנגן מאוד לציונות. וכך נוצרו בירושלים שתי מחנות, שתי קהילות שנלחמו זו בזו. בסוף ימיו נחלשה ראייתו של הרב סלנט והוא קרא לרב האדרת חותנו של הרב קוק כדי שיעזור לו. אבל האדרת נפטר לאחר 4 שנים וכאשר הרב סלנט נפטר לא היה לו ממשיך. מצב זה הותיר את ירושלים במשך כ10 שנים במצב מסוכסך. קהילות שונות החזיקו במסודות שונים, רבו זו עם זו, ואנשי ירושלים היו נואשים למצוא דמות אחת שתנהיג את העיר. לאחר 3 שנים בלונדון הגיע אל הרב קוק מכתב מאנשי ירושלים שביקש לקבל עליו את רבנות העיר. הוא הסכים בשמחה, אבל לאחר זמן הגיע אליו עוד מכתב מאנשי הקבוצה הקנאית של הרב דיסקין שלא יעז לקבל את רבנות העיר. כאשר הגיע לארץ ישראל בשנת 1921, באותו בן 56 שנה, העניינים עוד יותר הסתבכו. בנמל המתינו לו שתי קבוצות, קהילת יפו שביקשה להחזיר אותו לרבנות העיר, וקהילת ירושלים שרצתה למנות אותו בעירם. הקבוצות בנמל החלו לריב ביניהם ולצעוק, והרב קוק שכבר הסכים לבקשת אנשי ירושלים אמר שבינתיים יישאר ביפו ויעלה לירושלים בזמן יותר מאוחר. אבל עוד באותו לילה הסיעו את הרב קוק לירושלים, שם הוא ניסה להיפגש עם ראשי הקהל, עם הרב דיסקין שרכש לו חיבה באופן אישי אבל לא קיבל את מנהיגותו, ולאור מצב זה הקים הרב קוק באופן זמני שתי לשכות, אחת בירושלים ואחת ביפו, והיה נוסע בין שניהם. רק לאחר כמה חודשים קיבל על עצמו באופן רשמי הרב קוק את רבנות העיר ירושלים, ואנשי הקהילה של העדה החרדית מינו את הרב זוננפלד לרב העיר מהצד שלהם. בשנת 1924, בהיותו בן 59, נכנס הרב קוק במלוא כוחו לפעילות בירושלים. הוא הקים את מוסד הרבנות הראשית ועמד בראשו ביחד עם הרב יעקב מאיר הספרדי. הוא מקים את הישיבה המרכזית העולמית בירושלים, מייסד בית מדרש שלומדים בו גם פילוסופיה ולימודי תנ"ך ומחשבה. אבל כל זה נעצר לזמן מה כאשר ביתו יעל אסתר נופלת מן המדרגות שבביתו ומתה לאחר כמה שעות. הרב קוק נכנס לאבל כבד ועצר את פעילותו למשך זמן מסוים. בשנת 1935, ביותו בן 70, חש הרב קוק כאבים בביתנו והרופאים גילו שהוא חולה בסרטן. בכאבים גדולים המשיך הרב קוק למלא את כל חובותיו. מספר שרבי אריה לוין, שהיה מקורב לרב קוק, בא לספר לו שביתו של אחד מגדולי מתנגדיו שהפיצו תעמולה נגדו חולה וצריכה ניתוח באמריקה. הרב קוק לא היסס לרגע וכתב לו מכתב המלצה שמפליג בשבחיו של אותו אדם. לאחר שיצא רבי אריה לוין קרא לו הרב קוק שנית לחדר. רבי אריה היה בטוח שהוא רוצה לבטל את ההמלצה, אבל הרב קוק אמר לו שהוא חשב על זה שאותו אדם צריך גם לנסוע לארצות הברית, ולכן ברצונו לכתוב מכתב המלצה נוסף לבעל ספינה ממכריו שייתן לאותו אדם הפלגה במחיר מוזל. בג' באלול נפל הרב קוק למשכב באופן סופי. הרב חרלף מספר שהרב קוק אמר לו שהוא לא מתרעם על איסוריו, אבל קשה לו שהכאבים מנתקים אותו לזמן מסוים מהדבקות בהשם. ברגעיו האחרונים הוא התעורר וקרא בקול שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד, ומסר את נשמתו לבורא. הוא נקבר בהר הזיתים מול בית המקדש, ועד היום בג' אלול באים אנשים רבים להזכרה שלו להתפלל על קברו.